סיכום כללי למה שלמדנו בג' ד'. אז מי שהיה, הדברים יהיו נקווה ברורים ופשוטים יחסית, ומי שלא היה נקווה שננסה להסביר את זה עוד פעם ממקום אחר. אומרת הגמרא, אי וו אמרו התינוקות, אי וו זה שמו של הקדוש ברוך הוא. כמו, אומר רש"י, אי וו, כמו אני והוא. הקדוש ברוך הוא נקרא אני, והוא נקרא והוא. שמות הם, אני והוא או שיאנה. טוב, בואו נקרא את הפסקה וננסה להבין מה כתוב. מידת הצדקה, עם כל השפעותיה, עם כל הטובה שהיא משפיעה על החיים בהשלמת החיסרון, כפי שדיברנו בעריכות, עם כל העילוי שהיא מתעלה במרומי האידיאליות שבתכלית היצירה, אינה ממלאה את תפקידה, ואינה באה למרומי כיווניה, כי אם לפי אותה המידה שהכוונה לשם שמיים, לשמו של הקדוש ברוך הוא, היא חיה בקרבה. והצירוף של הקדושה העליונה, וכאן אנחנו נכנסים לדברים יותר סודיים, הגומרת באי הראשון של השם הקדוש, הוויה ברוך הוא, ומצד שני, והוו, האות הראשון של שם וו ה', הרומז על הופעת הקדושה בכל העולמים המוגבלים כולם, הם מתאחים זה עם זה, להרים על ידם את ערך הצדקה במילואה. אי וו זה שמו של הקדוש ברוך הוא. כאן בעצם אנחנו מסכמים את הסוגיה שלמדנו. אנחנו בעצם ראינו, שאם נחזור רגע לעיקרון, שבמידת הצדקה יש שני ממדים שהם שלושה. לא רק מידת הצדקה, אלא מידת הצדקה כמשל לעולם שלנו. אם נחזור על העקרונות, העולם שלנו נברא באידיאל לכתחילה חסר. שני סוגים של חסרונות. גם הבריאה היא לא במדרגת הבורא, וגם הבריאה אפילו לא במדרגתה הפוטנציאלית, אלא היא בעצמה חסרה. וכל זה בשביל, מפני שהאדם יהיה שותף בהשלמת הבריאה, בהשלמת החיסרון. לכן לכתחילה, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם חסר, ברבדים שונים של חיים, כדי שהאדם יהיה שותף בהשלמת החיסרון בבניין העולם, ואז מה נרוויח בזה? ואז אנחנו בעצם נהיה דומים לבורא. ואז בעצם הבורא יחול בבריאה. כי מה הבורא נותן? כלומר, בורא יש מאין? אף אנחנו נקרא לזה יוצרים, או עושים, יותר נכון, יש מי יש. אנחנו, כמו שהקדוש ברוך הוא היה עין, היה חיסרון ועשה איזה שהוא יש, עשה יש מאין, וכן הקדוש ברוך הוא השלים חיסרון, הוא השאיר חללים בהשלמה שהוא השלים, שבהשלמה הזאת עדיין חסרים עוד כמה חסרונות, ברמה המהותית וגם ברמה המעשית, ואנחנו אמורים להשלים את החללים האלה, כדי להיות דומים לו. אז מה הוא רחום, אף אתה רחום, מה הוא חנון, אף אתה חנון, מה הוא נותן, אף אתה נותן. כלומר, בואו נגיד את זה אחרת רגע, התכונה החומרית ביותר היא הקבלה, האגו, אני רוצה לקבל, מה מגיע לי, התכונה האנטי, נקרא לזה אנושית ביותר, ההפוכה מהאנושיות, היא תכונת הנתינה, אני לא חושב על עצמי, אני לא אגואיסט, אני רוצה לתת למישהו אחר, אז תכונת, נקרא לזה, התכונה האנושית, הטבעית, היא תכונת המקבל, התכונה האלוהית היא תכונת הנותן, אז מה הוא נותן, אף אתה נותן. מה הוא בורא יש מאין, אף אתה משלים יש מיש. אז כמו שקדוש ברוך הוא השלים את החיסרון שהיה בהתחלה במרכאות טריק, לא היה כלום, והוא ברא עולם, אף אנחנו צריכים להמשיך לברוא את העולם הזה, או יותר נכון לעשות את הבריאה שבעולם הזה. לכן, מידת הצדקה, כמו שלמדנו כבר, היא בעצם דוגמה, היא בעצם עיקרון, שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם חסר, למשל במידת הצדקה, ברמה הכלכלית, הוא ברא איזה מין חיסרון כלכלי, ואנחנו צריכים לשותפים בבניין העולם על זה שאנחנו מדמים לבורא, על זה שאנחנו נותנים למי שצריך, אם מדובר על אני, כסף, וזה לאו דווקא אני, בכסף, זה חוכמה, זה תמיכה נפשית, זה כל מה שזה אומר, זה בניין העולם, ברמת הפרט, הכלל, הרוח, החומר, ההווה, העתיד, וכל המציאות כולה. לכן, כמו שראינו, שמידת הצדקה יש לה, והיא דוגמית, היא עיקרון למציאות של העולם, יש בה בעצם שתי בחינות. הבחינה האלוהית, כמו שאמרנו עכשיו, היא הבחינה של להידמות לבורא. מה הוא נותן, אף אתה נותן, ודרך המידה הזאת להיות שותף בבניין העולם. ויש חוץ מזה שתי מדרגות יותר נמוכות, שהן מדרגות טבעיות, שהשכל האנושי מבין שבני האדם זה מציאות חברתית אחת, ולכן צריך לעזור אחד לשני, והשכל האנושי מבין, למשל, שפערים חברתיים ברמה הכלכלית, ברמה קיצונית, זה דבר שחברה לא תוכל להצמיד בו. ולמטה מהשכל, רגש. הרגש, הקדוש ברוך הוא ברא איזה רגש טבעי באדם, שכשלאדם שני, לאדם אחר כואב, אז גם לא כואב. אם הוא עדיין לא יקע את הרגש הזה. אז האדם, שנייה אחת, זה נושא שלם, למה הרגש הוא למטה מהשכל. באופן משפט קצר, כי זה לא נושא שלנו כרגע, ודיברנו על זה קצת. הרגש הוא ביטוי, הוא כוח שהוא לא יכול לכוון את עצמו בעצמו. הרגש, הוא לא יכול לנהל את החיים. אם אני חי על פי איך שאני מרגיש, אני סכנה לעצמי, סכנה לציבור. לא יצויר ציור, שהיה לי שלטר, להפעיל את עצמי. מתי אני רוצה לחיות, מתי אני רוצה חז ושלום לא לחיות? חז ושלום. אז האדם הרבה פעמים היה משחק עם השלטר. עכשיו הוא מרגיש טוב, הוא רוצה לחיות. עוד חצי דקה הוא ירגיש ממש לא טוב, הוא רוצה לא לחיות. רגש זה דבר לא קבוע. מצב רוח. הרוח יש לה מצבים שונים. רגש זה דבר חייתי. מישהו ירגיז אותי, הרגש שלי אומר, תגיב. ואיך תגיב? הכי חזק שאתה יכול. שכל זה דבר ששייך יותר לאיזושהי הבנה, איזושהי קביעות, איזושהי יציבות, שהיא לא תלויה במצבים המשתנים. אבל זה נושא שעליהם לא נפתח את זה כרגע. אם כן יוצא לפי זה, שיש שתי מדרגות עקרוניות בצדקה, בהשלמת החיסרון. השלמת החיסרון מהצד העליון של הדברים, שזה ידמות לבורא. השלמת החיסרון מהצד התחתון של הדברים, שזה בלידי ביטוי בשני המסלולים של שכב הרגש, שאלה אם אפשר לומר כלים טבעיים, שאגב החוסם באדם, שגם אם הערך האלוקי לא נמצא בתוכו, לפחות הוא יהיה שותף באיזושהי צורה, בהשלמת חסרונות ובניין העולם. זה פחות או יותר מה שלמדנו, ממש בגדול, בסוגיה האחרונה של ג' ד'. אז מה זה אי וו? אומר הרב, אי וו זאת בעצם החתימה של ג' ד'. כלומר, אם רגע נגיד אולי עוד חצי משפט, שם הוויה של ריבונו של העולם, הוא י' ק' ו' ק', נכון? האות י', האות א', האות ו' והאות א'. ידוע שהאות י' והאות א' הן אותיות יותר פנימיות, יותר מקוריות, יותר אלוהיות. חז"ל אמרו שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם הבא בי'. בי' ק' וב-י'. העולם הבא נברא בי'. י' זאת הנקודה הראשונה בבריאה. זה היסוד של הכל, התמצית של הכל. אנחנו לא לומדים עכשיו קבלה, רק כדי להבין מה הקשר לפה. והאות ה' גם היא מהבחינה הזו, שם י' ק' הוא שם יותר פנימי, הוא שם יותר מוחלט, הוא שם יותר אלוהי. האות ו', ואם נחזור רגע לאות י', אם האות י' היא נקודה, החלק האופקי והחלק האנכי, האות ו' היא המשכה, והאות נון סופית היא עד למטה. נכון? לכן היוון זה מהי' דרך הו' עד הנון. זה לא צ'יזבט, זה אמיתי. כלומר, האות י' היא מבטאת את הערך האלוקי, האות ו' את ההשתלשלות של מהערך האלוקי לטבעי, והאות י' והאות נון, נון סופית 50 שערי תומה, זה הירידה אל למטה. זה יוון. הפוך מזה, נון ו' י' יוצא לנו נוי. להעלות את החיים החומריים, הנון שעד דרך הו' עד היוד. ירושלים נויו של עולם, בית המקדש נויו של מקום. אז המציאות האלוהית בעצמותה היא יותר י' וה'. המציאות האלוהית המתפשטת בעולם שלנו היא יותר ו', היא יותר עד למטה נון. לכן עץ גבוה 50 אמר, 50 שערי תומה, אין נון באשר שבתך, סוגיות ארוכות. בכל אופן אם כן, י' ק' ו' ק'. השם הראשון של שם הוויה י' ק' זה האלוהי היותר פנימי. השם השני של י' ק' ו' ק' זה האלוהי המתגלה בעולם שלנו. אם כן, י' ק' ו' ק'. כשאנחנו אומרים לשם איכות קודשה וחוש חינתה, הנה אני בא לקיים מצוות X, לייחד שם י' ק' ו' ק'. נכון? ככה אנחנו אומרים. מה זה לייחד? ליצור את היחד, ליצור את האחד, שבין שם י' ק' י' ה' ל' ו' ה'. שי' ה' זה האלוהי, נקרא זה יחסית בעצמותו, וו' ה' זה האלוהי המתגלה בעולמים שלנו. אז אנחנו רוצים לייחד. על זה שאנחנו מקיימים מצווה, אנחנו מצוותים, בלשון המהר"ל, יוצרים איזה צוותא, יוצרים איזה חיבור, בין, בוא נגיד במושגים יותר פשוטים, בין האמת האלוהית המופשטת, שהיא רעיון, שהיא ערך וכו', לבין המיצוי שלה וההגשמה שלה במציאות שלנו, בחיים שלנו בפועל. השם אי וו, אמרו התינוקות, זה שמו של הקדוש ברוך הוא. מה זאת אומרת זה שמו? הקדוש ברוך הוא רוצה שנחבר את האי עם הוו. הוא רוצה שנחבר את האי שהיא הבחינה של היוד, יחסית, ונעזוב את זה כרגע, עם הבחינה של הוו. את הבחינה של העולם הפנימי, עם הבחינה של הביטוי בעולם החיצוני. את הבחינה של מצוות הצדקה, במובן של להידמות לבורא, עם ההופעות המתלבשות, דרך השכל והרגש. בואו נקרא את זה עכשיו שוב, יהיה קצת יותר... שנייה, עוד טיפה, בואו נקרא טיפה. אי וו זה שמו של הקדוש ברוך הוא, מידת הצדקה, עם כל השפעותיה, עם כל הטובה שהיא משפיעה על החיים בהשלמת החיסרון. עד לכאן הייתי אומר, זה הצד היותר תחתון. עכשיו הצד העליון. עם כל העילוי שהיא מתעלה במרומי האידיאליות שבתחית היצירה, להיות דומה לבורא, להיות עסוק בהשלמת החיסרון כמו שהקדוש ברוך הוא ישלים, אינה ממלאה את תפקידה, ואינה באה למרומי כיווניה. אם אנחנו רוצים באמת להגיע להשלמות היותר שלמה של השלמת החיסרון בעולם, שזה בעצם תפקידנו כבני אדם, והמטרה שבשבילה ברוך הוא ברא את העולם, אינה ממלאה את תפקידה ואינה באה למרומי כיווניה, כי אם לפי אותה עמידה, שהכוונה לשם שמיים, לשמו של הקדוש ברוך הוא, היא חיה בקרבה. בואו נגיד את זה בצורה קצת יותר ברורה. הרבה פעמים אנחנו שוכחים את שם יוד ה' בו"ו. אנחנו כבר בו"ו, ואולי גם בנון. אנחנו הרבה פעמים עסוקים בביטוי שזה בא לי לידי ביטוי אצלנו. אדם הולך ללמוד ממקצוע. למה אתה לומד את המקצוע הזה? כי אני אוהב את המקצוע הזה. יפה מאוד, חשוב שתאהב אותו. כי יש לי סיפוק בו, חשוב מאוד. כי אני מפרנס דרך המקצוע הזה, חשוב מאוד, גדול אני מגיע כפו יותר מהשמיים. כי אני בונה את עם ישראל דרך המקצוע הזה, חשוב מאוד לבנות את עם ישראל. כי זה קידוש השם. אלה שתי המילים המקוריות. מתוך המגמה של קידוש השם, תופיע השליחות הכלל ישראלית, השליחות האנושית, הסיפוק העצמי, הפרנסה העצמית וכו'. כל זה חשוב. אבל זה בא משתי המילים הפשוטות שמה שכאן הגמרא אומרת. זה שמו של הקדוש ברוך הוא, לקדש את שמו. אז אדם מתחתן מפני קידוש השם, בוחר מקצוע, קידוש השם, בוחר מקום מגורים, קידוש השם, בא למכון מאיר, קידוש השם. לייחד שם יודקי ובאבקי, ושזה בנו לפה. על הדרך זה גם בינן כלל ישראל, ובינן האנושות, וסיפוק עצמי, ועוד עוד כמה תורליות, וזה בסדר גמור התורליות האלה. השאלה מאיזה מקום זה נובע? למה אתה לא מתורה? כי כיף לי. כי אני בונה את החלקה שלי בעולם הבא. יפה מאוד, רק זה לא קידוש השם. זה לא לשמו של השם, זה לשם עצמך. לכן, אי וו, זה צריך להיות בסדר הזה. אי וו. העולם שלנו זה הוו, זאת הירידה מלמעלה למטה. השאלה מה אנחנו ניגשים לירידה הזאת מהמקום שהוא שורש הירידה. שזאת האות אי, זאת השאלה. עכשיו, למה... התינוקות אמרו את זה, הרי לכאורה כבר אמרנו את זה בג' ד', כי הרבה פעמים כנראה אנחנו יכולים להתחיל מהאות A, וכשאנחנו פוגשים את האות ו', אז האות A מתחילה להישחק. נכון מה זה קורה לנו? התחתנו, שכינה ביניהם, נו, ואחרי 3 שנים פרנסה, מיליונים. האידיאלים הגדולים מתחילים להישחק ולהישכח, ואנחנו עסוקים בדברים החשובים אבל יחסית הקטנים של היום יום השגרתי. איפה אתה גר? איפה שנוח לי, קרוב לעבודה. בוא לגור עם אנשים כמוך. זה נוח לגור עם אנשים כמוך. אני צריך לגור במקום שיש בו אידיאל, לפחות מבחינת התפקיד שלי בהיסטוריה. באתי לעולם ל-70 שנה, 80 שנה, 120 שנה. יכול להיות שבמצבים שונים ב-70, 120 שנות חיים האלה התפקיד הוא קצת אולי מקבל לבושים אחרים, העקרונות אותם עקרונות, אבל לבושים אחרים? לא, לא צריך להתבייש מלעבור דירה. סך הכל 4 קירות, תקרה ורצפה. אם קרמיקה, אז מה? מה זה קשור לעניין? איפה עם ישראל צריך אותי, צריך אותך? זאת השאלה. איפה הקדוש ברוך הוא צריך אותך? זאת שאלת השאלות. אז הרבה פעמים אנחנו נשחקים. אנחנו נהפכים לאיזה מין אנרציה, שגרה. זאת המחלה של האדם המצוי. הוא נכנס לשגרה. לפעמים זה מפתיע, אתה פוגש אנשים מאוד רציניים, אתה מזכיר את צמד המילים קידוש השם, זה נשמע להם רחוק מאוד. למרות שלא מזמן הם יצאו מהישיבה, והם היו בטוחים שהחיים שלהם התכווננו למגמה של קידוש השם. היי וו. זה שמו של הקדוש ברוך הוא. לכן אומר הרב רק המשפט האחרון, כל מה שדיברנו מקודם, מידת הצדקה עם כל השפעותיה, עם כל התורה שהיא משלימה במציאות, ועם כל הצד היותר עליון שלה, אינה ממלאה את תפקידה ואינה באה למרומי כיווניה, כי אם לפי אותה עמידה, שהכוונה לשם שמיים, לשמו של הקדוש ברוך הוא, היא חיה בקרבה. ואם זה לשם השם, אז היא יתחיל באידיאל העליון, ויופיע בלבושים התחתונים, ויהיה קשר בין העליון לתחתון. זה לא יהיה או איזה מין ריחוף עליון, או איזה מין מציאות תחתונה. יהיה כל הזמן קשר בין הממדים האלה. בבקשה. איך לפי הסדר? בסדר? יוגב. בבקשה.
האודי גם בעצם עולה, סליחה, יורדת מלמעלה למטה.
בסדר, אנחנו לא לומדים עכשיו קבלה. האות A, אני לא אומר, זה כתוב בספרים, אני לא אומר כלום. האות A היא יותר פנימית, והאות ו' היא יותר חיצונית.
ועכשיו
אמרת
גם שהיוד K בעצם זה הדבר הכי הפנימי.
הפנימי, האלוהי הפנימי יותר. וו' ו-A זה האלוהי המתגלה יותר.
אבל בשתיים יש,
אז מה... אנחנו לא יודעים עכשיו קבלה. אתה צודק, שם הדגש הוא היוד וה-A, ופה הדגש הוא הו'.
אז מה אמרת כאילו ש... אסמך מה אמרת שזה עליון וזה...
אסמך מה שא' כתוב פה, ואסמך מה שכתוב במקומות אחרים. זה סוד, קבלה. אתה רוצה שנלמד קבלה?
לא.
אוקיי, גם הבטחנו לעצמנו שלא לומדים קבלה. אנחנו לומדים עקרונות רוחניים, ערכיים ומוסריים שרמוזים באותיות. זה התפקיד של השיעור הזה, של הלימוד הזה. בסדר? צבי יהודה, בבקשה.
עם ישראל צריך
שנגור
בתל אביב
ובירושלים. עם ישראל צריך שנגור גם ברבת עמון וגם בדמשק. וגם בתל אביב וגם בירושלים, וכל אחד בתקופת חיים שלו ימצא את הרצון של הקדוש ברוך הוא ממנו. לכן אם אתה החלטת שאתה גר בירושלים בפרק זמן מסוים, ירושלים מרכזו של עולם, אורו של עולם, בסיס ההוויה וכו' וכו', אם אתה ואשתך בעזרת השם ומשפחתך תגיעו למסקנה שהתפקיד שלכם כרגע ברמה ההיסטורית, האלוקית ההיסטורית, הוא ללכת ל... איפה המשפחה גרה? רמת גן. אז אתה תתפוס את הפקלאות ותלך לרמת גן. ואם אתה תחליט אחר כך שהתפקיד ההיסטורי הוא להיות ולחזור לירושלים, אז אתה חוזר לירושלים או ללכת לכוכב השחר או לפרדס חנה או לבנימינה, מקף שדה אליהו, וכול הזה הדרך. אני עניתי לך ברור, ציודה. לא התחמקתי.
אני עוד עושה את הסדר.
אתה עוד צעיר כדי להבין שהמחלה הכי קשה של בני האדם זה השחיקה.
לא, אני לא...
השגרה, איזה כיף להיות שגרתי. אני גר באותו מקום, סוף סוף באתי למנוחה ולנחלה. סוף סוף הכל רגוע. זה מזכיר לי עכשיו נזכר תוך כדי תנועה. והיה בעניח השם אלוהיך עליך מכל אויביך מסביב. עכשיו סוף סוף הגיע הזמן להשתחת גפנו ותחת תאנתו. אפשר ליהנות מהתאנים ומהג'קוזי. מה הפסוק הבא אומר? איך? המלאק, מלחמת המלאק. עכשיו התחלנו את המלחמה הגדולה. מתי התחלנו את המלחמה הגדולה? כשלא יהיו שום, סיבות חיצוניות למלחמה הזאת. כשלא נוכל להסביר אותה ברמה הצבאית, ברמה הביטחונית, ברמה הכלכלית, ברמה הפוליטית, אלא רק ברמה האחת והיחידה, קידוש השם. מלחמת השם והמלך מדור דור. אז והיה והניח השם אלוהיך לך, סוף סוף לא יהיה תירוצים חיצוניים למה להילחם, עכשיו נצא למלחמה האמיתית, שהיא קידוש השם, שהיא שורש כל המלחמות. אלא את כל המלחמות הקודמות אנחנו יכולים להסביר בעיניים טבעיות. את המלחמה הזאת לא יש שום הסבר. היהודים השתגעו, יוצאים למלחמה שסוף סוף אפשר ליהנות מהשקט בצפון ובדרום. לא, הקדוש ברוך הוא פשוט אמר, עכשיו צריך להילחם ביסוד כל אומות העולם, שהוא ראשית גויים המלאק. דרך אגב, על פי זה מסביר השם ישמואל והפחד יצחק, אם אני לא טועה, הפחד יצחק יותר מחדד את זה. דבר מדהים. למה אסתר, אסתר הצדקת, למה אסתר בזמן אמן ביקשה מהחשברוש יום שני להילחם? אם על המלך טוב, ינתן גם מחר. מה יש לך? מה את רוצה? גמרנו. פחד היהודים נפל על האיראנים של אז והאיראנים של היום בעזרת השם בקרוב. נגמר הסיפור, למה צריך גם מחר? אומר הפחד יצחק, אם המלחמה של יום י' ג' והמנוחה בי' ד', המנוחה של יום י' ג' היא מלחמת טבע. כלומר, אנחנו עמדנו ונקעלנו על נפשנו. מה שנקרא בלשון העם, צבא הגנה לישראל. אין דבר יותר טבעי, יותר אלמנטרי, מלאשר להם, ישר להגן, זה ווי. זה עולם הטבע. אחרי שהגענו על עצמנו, ותרצנו לעצמנו, שאנחנו יצאנו להגן על עצמנו, וההגנה הזאת היא הדבר הכי אלמנטרי, הכי טבעי, הכי אנושי, הכי מובן, בשכל, ברגש וכו', על פי המצב האנושי הרגיל, עכשיו אומרת אסתר, אני רוצה יום שני, כדי שאנחנו נחדד לעצמנו, שהמאבק עם המלאק הוא לא מאבק של צבא הגנה לישראל, אלא צבא התקפה להשם. לכן צהל יישאר ראשי תיבות צהל. רק מהגנה נעבור להתקפה. מלישראל אולי נגיע להשם. צבא התקפה, כן, אבל ידידי, לא מספיק שאתה ואני נשנה. צריכים, עם ישראל צריך להגיע לשלב הזה. צבא התקפה להשם. לכן היום השני, יום י' ד', מלחמת י' ד', היא המלחמה שבה מתברר שזה שם י' ק'. שזה מלחמה להשם, זה לשם השם. זה מלחמה להשם בעמלק מדור דור. לכן המלחמה של י' ג' והמלחמה של י' ד' היא מלחמה מסוג אחר. עכשיו הגיע זה שלב הסקופ. ולכן הפורים התל אביבי והפורים הירושלמי, בלי להכליל, יש לו תפיסות אחרות לפעמים. הפורים התל אביבי זה הגנה. הפורים הירושלמי זה התקפה. מה אתם מסתכלים עליי ככה? הפורים התל אביבי זה יותר הצד הטבעי, והירושלמי זה יותר הצד האלוהי. לכן לא מספיק לחגוג את פורים בי' ד', צריך לחגוג אותו בת' ו'. לכן אשריו מי שחוגג פורים פעמיים. מתעלה מי' ד' לת' ו'. מה? אתה מחפש הלכה אתה מחפש הלכה או אתה מחפש עומק ההלכה? על פי ההלכה אפשר להיות כמו אותו אדם שאמר שאפשר לוותר על פורים בכלל. ביום י' ד' סל ירושלים, ביום ת' ו' סל תל אביב, אתה הלכתית מחוסה. טוב, אם זאת מדרגת החיים של האדם, מסכן, אומלל. בנייני האומלל בירושלים. אנחנו רוצים להבין את השייכות, את המשמעות, את העומק של הדברים. לכן פעמיים פורים. יש י' ד', יש ת' ו'. יש טבעי, יש אלוהי. פעמיים מלחמות, יש כל המלחמות ויש מלחמת עמלק. יש י' ק', יש ו' ק'. מכוח השגרה, אפשר לשכוח את שם י' ק'. אפשר לשכוח מכוח כל המלחמות שאנחנו עוברים. כל המאבק של עם ישראל החוזר לארצו ומקים את מדינתו באומות העולם, אפשר לשכוח את המלחמה העתידית, כי סוף סוף שכבר נשב פה בשקט, כבר נרצה לנשום אוויר, להישבת בשקט. ואז נצטרך לצאת למלחמה הגדולה ביותר. אז אפשר לשכוח מזה. אפשר לדלג על זה חס ושלום, אפשר לוותר על זה. זאת הסכנה. אתם מסתכלים עליי כאילו אנחנו אומרים פה דברים מחודשים, זה דברים פשוטים. השגרה, השחיקה, זאת המחלה היותר מצויה אצל בני אדם. ואנשים בונים את החיים שלהם בשני מסלולים. מסלול אחד, עבודה קשה כדי להגיע לאיזה נקודה, כשהגיעו לאיזה נקודה, יושבים על שפת הים ודגים דגים. כמשל, ככה החיים מתנהלים. שלב אחד בחיים אני עובד קשה כדי להגיע לאיזושהי נקודה שהצבתי לעצמי, הגעתי לנקודה שהצבתי לעצמי, עכשיו אפשר סוף סוף להתחיל להנות מכל העבודה הקשה שעבדתי לפניכם. התפיסה הזאת נוגדת באופן מהותי את תפיסת היהדות. צדיקים אליהם מנוחה, לא בעולם הזה, לא בעולם הבא. אין מנוחה, באנו לעולם הזה לעבוד, באנו לעולם הזה להתפתח, באנו לעולם הזה לקדש את השם כל הזמן יותר ויותר. לכן באמת, אני אומר את זה לא בצחוק, מסכנה המורה לכיתה א', ש-20 שנה מצלמת את אותם דפים שהיא מצלמת לכיתה א'. גם המורה לכיתה ו' לא מצב יותר טוב. גם לכיתה י', כי היא נתקעה ב-א' וזאת ב-ו' וזאת בי'. זה מאוד נוח להיות בחסידות נוח. אבל אנחנו לא מחסידות נוח. אנחנו לא עושים מה שנוח, אנחנו עושים מה שצריך. אנחנו עושים מה שצריך, לא מה שנוח. השאלה, מה צריך? אני לא אומר שכל שנה צריך לעבור דירה, כי אחד באמת יהיה בלבול לאדם ולמשפחתו, אבל אדם צריך לשאול את עצמו כל איזה פרק זמן מסוים, מה השם אלוהיך שואל מאמך? מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני בתקופת החיים הזו? זה אדם כלפי עצמו, זוג, משפחה וכו'. מה לא נכון? זה לא, עוד פעם, אדם יש לו קביעות, אבל הוא לא מקובע. הוא קבוע, אבל לא מקובע. הוא קבוע, יש איזו יציבות, איזה עוגן שאליו אתה שייך באופן מוחלט, וממנו אתה יוצא להתחדשות, אתה יוצא לפעילות, לעשייה. לכן קיבעון ודאי שלא, קביעות ודאי שכן. אין סתירה בין קביעות להתחדשות. קביעות בעקרונות, ודאי. התחדשות במה שצריך לחדש, גם ודאי. בבקשה. כן, יוגב.
מה רע בזה שבן אדם
מגיע
למצב שהוא שקט
ויגיד עצמו,
טוב, לא, אני לא צריך להילחם.
אתה
יושב ביציבות, יציבות
הדבר
שקט.
לא אמרנו להילחם, אמרנו להמשיך לבנות.
אמרת שנגיד שעם ישראל...
תגיד, אתה פעם קראת ספר קריאה? מה התחביב שלך? נגיד לקרוא ספרים אתה אוהב. כן. כן, קראת פעם ספר? קראת אותו פעמיים?
לא.
נגיד, פעמיים שלוש ארבע, נגיד קראת. פעם חמישית תקרא? לא, אפילו פעם שנייה אתה לא קורא. למה? בוא נקרא את אותו ספר, מה הבעיה?
זה לא אותו דבר.
זה יותר חמור, אני מסכים איתך, זה לא אותו דבר. לקרוא ספר זה רק ספר, לחיות ככה זה הרבה יותר חמור.
כן, אם אני אגור ביישוב אחד, נגיד אני אוהב יישוב שצריכים אותי בו.
כן.
אבל אני אשאר שם כל הזמן.
באיזשהו שלב יכול להיות שכבר לא צריכים אותך, אז תחפש את המשימה הבאה, אתה יכול לעשות אותה מהיישוב החוצה, אתה יכול לעשות אותה בתוך היישוב, לשדרג את התפקיד, אתה יכול המון דברים לעשות.
אוקיי,
בקטע
של עם ישראל,
אני לא יודע, אתה ואני, כל אחד מאיתנו ייקח אחריות על מה שצריך לעשות.
אתה אומר שברגע שיגמרו לעם ישראל כל הסיבות להילחם מבחינה צבאית, פוליטית, כלכלית, הכל, אז יצטרך לצאת למלחמת קידוש השם.
ודאי.
מה זה אומר שאתם...
מה זה אומר בפועל?
כן.
שאתה ואני צריכים להתכונן למלחמה הגדולה.
מה,
אתה
צריך להשמיד את כל אומות העולם?
לא את כל אומות העולם, את עמלק. את עמלק. אבל אז יהיה סנהדרין, והסנהדרין יפתרו לנו מיהו עמלק, איך עושים את זה וכו'. כנראה כבר דוד המלך או מחליפו העכשווי יהיה כנראה רמטכ"ל, יהיה לנו כבר את מי לשאול, יהיה בסדר. לא הוא, כי הוא לא יהיה תחיית המתים, אבל יהיה מעין דוד המלך. קברנית, אוקיי. הלכות מלכים ומלחמותיהם. אם כן, המלך הוא גם איש הצבא. אז כנראה שהוא גם מלך וגם רמטכ"ל. מה הבעיה להבין את זה? זה מבאס, אה? חשבתי שסוף סוף אני יום אחד יושב רגל על רגל ויהנה מהפרמיות. מסקנה, אי אפשר ליהנות מהפרמיות. ברוך השם, יש לנו עבודה. באנו לעולם הזה לעבוד, לא באנו לעולם הזה לנוח. למה זה מפתיע אותך, יוגב? כי בעולם הנקרא תרבות מערבית, התפיסה היא הפוכה לחלוטין. שהחיים מחולקים לזמן מאמץ וזמן הנאה מהמאמץ. נכון, זה השקר הגדול, זה הבלוף.
מה רבי הוא ככה
לשגת או ליהנות? אדם בא ל... לא אמרתי אל תהנה. רק אמרנו, השאלה, מה המשימה שבשבילה אתה חי? אדם חי בשביל איזשהו תוכן, בשביל איזושהי מטרה, בשביל איזשהו אידיאל. בשביל האידיאל הזה, בעל ערך, בעל חשיבות, בעל משמעות, אדם חי. ומה חיה? אדם לא יכול לסיים את התפקיד שלו בגיל 30, לא חבל להיות מת מגיל 31? כי אני כבר עשיר. אני מתסכל, לא?
מה העניין בעצם מלחמה כל הזמן,
כאילו,
קידוש השם?
עוד פעם, מלחמת עמלק היא נושא בפני עצמו, אבל נראה לי שסטינו קצת מהעיקרון. מלחמת עמלק זה נושא שצריך להבין מה המלחמה שלנו בעמלק, למה זה יבוא דווקא בסוף, מה אופי המלחמה איתו, מה יהיה אחרי המלחמה איתו. בסדר, זה חשבונות שלמים מהחשבון הזה עם עמלק, אבל נעזור כרגע את הפרט הספציפי הזה של עמלק. האדם לא בא לעולם הזה לנוח. דרך אגב, כל אחד מאיתנו יודע שכשהוא סוף סוף חושב שהוא הגיע למנוחה, פתאום מה קורה? התינוק מתעורר. כל אחד והתינוקות שלו. אין מנוחה. ומי שחושב שיש לו מנוחה, והוא כן במחאות נח, אז באמת, זה כאב יותר גדול. כי הוא חי באשליה. בבקשה. נכון, תקופת שלמה, הרב אומר במהלך האידאות, היא תקופה כזאת שהייתה קצרה בכמותה אבל רבה באיכותה, כי אז ראינו באופן מסוים, חלקי מאוד, זמני מאוד, את האידיאל הגדול בשלמותו. כלומר, שלטון פוליטי, כלכלי, מדעי וכולי, על המרחב כולו. נכון. תקופת שלמה היא איזה מין, אומר הזוהר, ירח מלא. עובדה, אבל שתקופת שלמה הסתיימה, זאת עובדה.
זה
לא ישגר תחת גפנו. אבל עובדה שאתה תחת כפניך? מה? מי, אתה באופן פרטי?
כל אחד.
ברור, אחרי שנסדר את העולם כפי שצריך לסדר אותו, עד מלחמת עמלק כולל, אז נשב תחת גפנינו ותחת עינתנו. ורגע, אני רוצה להגיד עוד משפט חשוב מאוד. ואחרי שנשב תחת גפלינו ותינתנו ונהנים מזה שתי דקות, אז אין טעם לעולם. מצינו את העולם. השגנו את היעד. אז הקדוש ברוך הוא יגיד לנו, נהניתם מספיק שתי דקות תחת גפניך, תחת תהנתך, אלף שביעי עולם חרוב, העולם הזה ייחרב, ויתחיל עולם חדש. תסכל, אה? הפוך בדיוק. תגיד, בנית פעם לגו? בנית פעם בלגו?
כן.
אחרי שבנית נגיד שבועיים בלגו, או בקפלה, בנית איזה משהו. כן, נהנית, הצטלמת, השארת וכו'. כמה זמן זה עמד בסלון? שעה, יומיים.
אפילו שיש להם מטירות שעמדות
שקל. אבל הם קונים קפלה חדש. ולגו חדש.
נכון.
הגובלן כבר, הוא כבר על הקיר, אבל עכשיו הוא קונה גובלן חדש. אז הוא קונה גובלן חדש, הוא לא נשאר עם מה שיש על הקיר.
הוא לא
מכיר. אבל הוא גם לא נשאר עם מה שהיה. הוא בונה משהו חדש.
הוא התעייף מזה,
משעמם
אותו כבר.
משעמם אותו. לכן התענוג הכי גדול של הילדים זה אחרי שהם בנו איזה מגדל מהקפלה.
להראות.
פרויד מגיע. כי רוצים לבנות משהו חדש. זה לא מצחיק. התפיסה הזאת היא תפיסה בבסיסה, במובן הזה של לבנות חדש ולא להשתקע בקיים, היא תפיסה שביסודה היא תפיסה מאוד עמוקה. אני יכול לומר על יצר ההריסה של פרויד, זה נקודה אחרת שצריך להתמודד איתה, אם הוא צודק או לא צודק. אבל האדם רוצה להמשיך לבנות. על גבי הקיים, אז אני מסכים שאתה יש לך כסף לקנות הרבה קפלות, תקנה. רוב האנשים אלה, כל קפלה עולה נראה לי 200 שקלים. אני החלטתי מזמן, אמרתי לך זה כבר פעם, שאני לא שואל על הקדוש ברוך הוא שאלות, למה אתה לא בונה עולם על יד העולם שלנו? תן העולם הזה רגל על רגל ותבנה עוד עולם על ידו, והעולם הוא יגיע לרגל על רגל, עוד עולם על ידו. למה אתה בונה עולמות ומחריבן? חשבונות אלוקים. אלעד, בבקשה.
הרב, הדברים שאני
אומר פה,
דברים
מאוד גדולים, אבל
אפשר לראות את אותם
עניינים רוחניים
יותר לקרקע,
דיינו, בשילוב
של התורה והעבודה.
איך אתה עושה את זה עם הכבשה בדיר? אני לא יודע, לכן אני לא כבשן.
בסדר, אוקיי.
לא יודע.
אבל עדיין, אפשר לדבר על זה?
על מה?
כי הרבה אנשים מתעסקים אידיאלים, האידיאלים, חושבים שלא נשאר, כל מסגרות כאלה ואחרות. בסופו של דבר...
ומצד שני, בוא נאזן. ומצד שני, בוא נאזן. ומצד שני, אם השילוב יגיע לפני הזמן, אם אתה תחזור לכבשים לפני הזמן, אז תהיה כאן בחמורה מאוד.
אני מכיר
הרבה
אנשים שהם עובדים, הם רואים
לפני
את התופן,
אבל... ברור, אבל קודם כל צריך... מה קודם? י' יוד קיי. לא יוד קיי קודם. יוד קיי קודם. קודם כל תורה. קודם כל ערכים אלוקים מוחלטים. קודם כל להיטען בתחנת הדלק, סליחה. עכשיו תוריד דבר. קודם כל להיטען בתחנת הדלק של מכון מאיר, זמן משמעותי. אתה שמעת ממני את זה? לא אתה, כולנו. גם אני שמעתי עם עצמי הרבה פעמים. כמה זה זמן משמעותי? לא יודע. זמן משמעותי. שבו אני מיליתי את תא הדלק ואני יכול לצאת עם הרכב ולנסוע בכביש. אז קודם כל להיטען, אחרי שנטענו והתייצבנו, לא רק נטענו בהכרות שכליות, ההכרות השכליות האלה חלחלו בנו, היינו בתקופות יותר טובות, פחות טובות, עליות, ירידות, משברים, עניינים, התייצבנו, התקבענו, לא מלשון קיבעון, מלשון קביעות, עכשיו עם כל המטען הזה אנחנו יוצאים לדרך, כי תחנה, כי אוטו שנטען בדלק בתחנת דלק לא נשאר בתחנת הדלק, הוא הולך לנסוע, הוא יוצא מתחנת הדלק. אז באופן כללי, יש אנשים עם ישראל שתמיד צריכים להישאר בתחנת הדלק, 10 בטלנים כמשל, בסדר, זה נושא בפני עצמו. כלל ישראל באופן כללי, רוב ישראל, צריכים זמן משמעותי להתעין, וצריכים לצאת לנסוע, לצאת לנוע, לצאת לעשייה. לכן לא נקדים את ו"ק ל-י"ק, ולא נתקע ב-י"ק ונשכח את ו"ק. אני מסכים איתך, אבל שני הצדדים של המשפט הזה נכונים. יש אחת משתי טעויות נפוצות. או שמרוב שהתלהבתי מ-י"ה נשארתי שם, או מרוב שאני כבר אידיאליסט גדול ורוצה להגשים את כל הרעיונות הגדולים שלי, אני יצאתי בוסר, לא בשל. ואז אני אגלה הרבה פעמים שהלכתי לאיבוד עם יהודי. העולם הרוחני שלי נשחק מזמן. מרוב שאני עסוק בלקדש את החול, החול חילל אותי. אלא אם כן, הקידוש הזה הוא יהיה משמעותי, עמוק, יציב, הוא יהיה חלק מהאני שלי, ומהמקום הזה אני יוצא לקדש את החול. יהיה מורכב, יהיה לא פשוט, אבל אני תמיד אזכור קידוש השם. קידוש השם, תמיד אחיה, קידוש השם, קידוש השם. בואו נתייחס לשואלים, כי פעם שעברה לא התייחסנו. אייל, שואל.
שלום, הרב.
אם אפשר לדפדף. מה זאת אומרת? טוב, לא יודע. יעקב, למה לא לומדים קבלה? או לפחות ברמה מסוימת יסודות, שהרי בהי לימוד, ההפקון מגלותה, הרי כתוב בזוהר, שכשעם ישראל ילמד את תורת הסוד, אז יצאו מהגלות. הנה, אנחנו לומדים פה תורת הסוד, בסברות של שכל והיגיון, כל תורת הרב קוק היא תורת הסוד. הרב קוק אמר על עצמו, אין דבר מדבריי שאין לו מקור בכתבי הארי הקדוש. הרב קוק אמר על המהר"ל, גם הוא על המקובלים יחשב. וכו'. אז נכון שזה בא ממקום של שכל והבנה, אבל זה תורת הסוד. אנחנו לומדים סוד בכלים שיש לנו הכנות שכליות, רוחניות, לימודיות, התנהגותיות, מעשיות, לקבל את התכנים האלה. לא יותר מזה, אבל גם, אני מסכים גם לא פחות מזה, זה נכון. קשה יצחק, קשה לבסוד לפעול על פי אידיאלי, כאשר היישובים עושים ועדות קבלה, והישיבות התיכוניות מקבלים על פי צבע אור או מוצא. אתה צודק, ואתה גם לא צודק. אתה צודק, כי אם הגבולות הם יותר מדי חמורים, אז אנחנו מפספסים פה בגדול, וכבר אין לי כוח לצעוק על זה, כי צעקתי על זה בשיעור אחר אתמול. ומצד שני, כדי שבאמת תהיה הצלחה בכל, כזה, בכל מערכת, אז המערכת צריכה לדעת מה יכולה לספק, ולאיזה סגנון של אנשים זה מתאים. אני מסכים שוועדות קבלה וקריטריונים לישיבות תיכוניות וכו', כפי שמתנהל היום, יש אולי הרבה מה לשפר ולתקן. מצד שני, אפשר להבין את זה באיזושהי מידה שהיא לא עוברת את הגבול, כי גוף צריך לדעת מה הוא כן וגם מה הוא לא, למי אתה מתאים ולמי אתה לא מתאים. בסדר, באמת בא לי מאוד להתנפל על השאלה הזאת, כי הוא צודק, אבל תסלחו לי, אין לי כוח עכשיו לעשות את זה.
מה שהרב אמר על אמת קבלה, לא הבנתי מה ההבדל בין זה לאמת קבלה, גם כשלכאורה גם מקובלים כשהם לומדים, הם גם עם את השכל, הם גם מנסים להבין, לא הבנתי למה... אנחנו מנסים להבין, קבלה זה לא להבין?
לא, קבלה זה להבין רק במילים שאני לא מבין. כשתלמד קבלה, תדע שאתה לא מבין. אתה לומד קבלה? אתה לומד קבלה?
לא.
אוקיי, אז איך אתה יכול לשאול?
אבל תשאל, הרב סביר.
אני לא הסברתי כלום.
אבל יש הבדל, עכשיו עונים ומבינים, קבלה לא עונים ולא מבינים.
קבלה זה עולם של מושגים שאין לי בו הבנה, אז אני אלמד על אבא, ואני אלמד על אמא, ואני אלמד על כתר, ואני אלמד על זר אנפין, ואני אלמד על וף צוות, ואני מדבר עכשיו על מושגים בסיסיים ביותר. אז אני יכול לפטפט עד מחרתיים, מבסוט מעצמי, לומד קבלה, שטויות מצגמניות, מזבוז זמן. במקום לדבר באבא ואמא, ואתה לא מבין בכלל מה זה אבא ואמא, תלמד את הערכים המחשבתיים של אבא ואמא על פי תורת הנגלה. בסדר? אנחנו פה לומדים קבלה במושגים שהכלים שלנו מסוגלים להכיל. זה הכלים שאנחנו מסוגלים. הכלים הם שכל, הבנה, היגיון, קושייה ותירוץ. בסדר? אני מציע לך, הצעה רק לך. תפתח פעם אחת ספר הזוהר, תקרא שלוש שורות, תתייאש ותסגור לעוד 20 שנה. לא. למה להתפלסף? חבל הזמן. אתה לא יודע על מה אתה מדבר. תפתח, תראה שלא ברור כלום ותסגור. תעשה את הניסיון הזה. כן. עכשיו רק רגע, שנייה אחת, שנייה. ואם שמך שכחתי. ואם אתה תגיד דבר אחר, לא משנה שאני לא מבין, העיקר שאני קורא. טוב, אז כאן אנחנו נתחיל להתווכח. האם ההבנה היא קריטריון חשוב או לא?
מי שכן לומד קבלה וראוי לזה, הוא מבין את זה בשכל, נכון?
ודאי.
זאת אומרת, זה לא שזה סוג אחר של לימוד.
ודאי, אבל זה קודים סודיים. יש במקרה למישהו פה איזשהו ספר קטן של הוראות למכשיר אלקטרוני שהוא קנה? ראיתם פעם את הספרונים האלה? יש בסינית, נכון? יש כל מיני אותיות מצחיקות כאלה. סינית, רוסית וזה. אתה מבין? אז הקבלה זה פי אינסוף מסינית ורוסית. אז תפסיק לחשוב שאתה מבין. ואני אפסיק לחשוב שאני מבין. זה יצר הרע בתחפושת של תלמיד חכם. שטויות במיץ עגבניות, בזבוז זמן. לך תקרא ספר טוב יותר טוב. תשמע מוזיקה טובה יותר טוב. תלך לים, תשחה בים. שרב אומרים אחר. יותר טוב. חבל הזמן. אשליות. אם אתה יודע להבין את הפירושים האלה, הפירוש של הזוהר זה עיניה. מה חסך בעיניה? חסך משהו? לי לא חסך כלום. בבקשה, מאור. רב,
הוא אומר שגם לגרוס סתם מזוהר אפילו, יש שם משהו שעושה לבן אדם מוסיף להרבה דברים. אפילו שאתה לא מבין, בעצם הקריאה עצמה, גם עושים את זה בהזכרות, היי דו הרב, מי שמכיר. קוראים דברים כאלה, זה לא שאנחנו מתקים. לא מבינים, אבל בעצם הקריסה...
אוקיי. בזה אתה תסתפק? בגריסה אתה תסתפק? בגריסה. רק שנייה, זה מה שאני הולך להגיד לו. בגריסה אתה תסתפק?
יש בזה מעלה.
אמרנו שלא. אין בעיה. ממחר בבוקר אתה מתחיל, כמו שאומר מר דנינו, חוק לישראל כל בוקר. יכול לשאול אותך שאלה אישית? אתה לא חייב לענות. בהושענא רבה ובליל שבועות. מה עשית?
חדיין עם הספירה.
נכנסת לשיעורים. לא קראת את התיקון. כן, הוכחת שזה נכון כנראה מה שאנחנו
אומרים.
אני עונה, אתה שואל ואני מנסה לענות. יש שיר כזה. אני שואל, אתה עונה, נכון? מאור, אנחנו מבינים לך את השני. זה שאתה לא קראת את התיקון בהושענא רבה, ורוב מי שקרא, אל תכעסו עכשיו, לא הבין מה שהוא קרא, ורובם נרדמו והתעוררו בקדיש. ואל תגידו שזה לא נכון. ואני לא בא למעט את זה. גם אני ספרדי. זה דבר חשוב, יש שם דברים עמוקים מבחינה סגולית, ערכית, פנימית, רוחנית, קבלית, אין לנו השגה בזה. אבל זה אומר שאני אולי לא הייתי שם. הפה שלי מלמל, פעל פעולות, בסדר גמור. אבל אני, אם אתה שואל אותי, לא הייתי שם. לכן יש מהפוסקים גם הספרדים. שאומרים נכון שהמעלה של הלילות האלה זה לקרוא את התיקונים האלה. נכון. אבל יש דעות שאומרות שזה דעה יותר אופן. והרב עובדיה מביא אותה. יש מי שאומר שזה נועד למי שלא יודע ללמוד. ויש מי שאומר שזה נועד גם למי שלא יודע ללמוד, אבל אם הוא לא מתחבר לזה, לא, לא. בוא נדבר ברור. הוא נרדם כשהוא עושה את זה, באיזשהו שלב. אז עדיף שישב וילמד. דברים שהוא מבין שהנפש שלו יכולה להתחבר. בסדר? אני מבטיח לך שהסבא שלך שקרא את התיקון הזה לא נרדם. ואתה כן. ההתמעטות הדורות. מצד אחד נכון, מצד שני התגדלות הדורות. כי אנחנו רוצים גם לחבר את השכל וההבנה. לכן במכון מאיר, ברוך השם, יש, נקרא לזה, שלושה מעגלים בתיקון ליל שבועות, וגם הושענא רבה. יש מעגל אחד שקורא את התיקון המסורתי, ברוך השם, יש מעגל שני ששומע שיעורים, יש מעגל שישי שלומד לבד. כל אחד יבחר את מקומו. יש הרבה כאלה משלבים. אני יכול להישאר ערני ובהכרה, נקרא זה ככה, עד שלב מסוים. משלב מסוים אני כבר זקוק לקצת, שהאני האגואיסטי שלי, כלומר השכל וההבנה שלי יצאו לפועל. טוב.
כשאנחנו מדברים על קידוש השם, זה
במובנים
שאנחנו מכירים?
אפילו במובנים הפשוטים. למה אתה תחליט, אם אתה תחליט לגור באלון מורה? לא כי ההורים שלך גרים שם והחברים שלך נמצאים שם, ולא כי יש שם נוף מדהים ואוויר נפלא, אלא כי זה מה שאתה בחור רוצה ממך ספציפית ומשפחתך בדור הזה, בשלב הזה. לא יודע, שזה הוא ואני צריכים לחשוב מה הבחור רוצה מאיתנו. ואם אנחנו לא יודעים לבד להתייעץ איתם דרך חכמים, מה השם לא יחשול מאימך? ויכול להיות שבאמת יש כמה אופציות, אז כאן צריך באמת להעדיף. זה על פני זה יכול להיות. למשל הרמב״ם, כשהוא מחלק את המלאכות, אז הוא מדבר שיש מלאכות שהן יותר קריטיות לבניין העולם, ויש מלאכות שהן פחות קריטיות. אז המלאכות הפחות קריטיות הן פחות חשובות. לכן שם, אז באותה תקופה הוא מדבר על רופא, ואחר כך הוא מדבר על נגר. יש מלאכות שהן הקיום של הבסיסי של החיים, שבלעדם אתה, בלעדם אתה לא יכול. אבל להיות צייר תמונות, אפשר להסתדר בלי ציור על הקיר, לא קרה כלום. היום, ברוך השם, בדור רחב כמו שלנו, ציור על הקיר, אולי זה כבר חלק מההכרח של הנפש הישראלית, הגאולית, המתפתחת. יצחה חיים רחבים, בסדר, אז לא נתחיל עכשיו ליצור טבלאות. אבל הרמב״ם בעצמו כותב שיש בזה קריטריוני. איזה דברים הם יותר יסודיים, נגיד ככה, לתפקוד העולם וקידוש השם בעקבותיהם, ואיזה דברים פחות. אז מה אתה מציע? שאני אהיה קצין בצבא או כלכלן בכיר בבנק ישראל? א', ברוך השם של הבעיות שלך. ב', לא יודע. תתייעץ עם עצמך, אם אתה לא יכול, תתייעץ עם אנשים שמכירים אותך ואולי יוכלו לעזור. וכל החלטה שתחליט, תלך על זה עם כל הכוח, בשיא האמונה, שזה מה שאתה צריך לעשות, ובלי יצר הרע, אולי לא בחרתי נכון. מה שעשית, זה מה שצריך לעשות, את זה תעשה הכי טוב שאתה יכול. זהו, אם מדבר אחרי שנה, שנתיים, שלוש, ארבע, עשרים, שאולי אפשר לשנות כיוון, משנה, למה לא? מה קרה? את העקרונות לא משנים. את הלבושים אפשר לשנות. טוב, השאלה השלישית עדיין לא מגולגלת. כן, אלעד.
יכול להיות שיש אנשים, בעלי תשובה שאין כל מיני מדגות כאלה ואחרות שזה לא מחמדים, באמת מתגדלים, כמו שאומרת, תעשו את הכיוון שלהם בהתחלה, ועשו שנה חדה 3-20, ובאיזושהי, לא יודעים לכל זה, כמו רוחני, המקום של גודל, מסוג של מים, קצת טיפה שונים, יותר עמוקים, רק בשפה שונה. פחות נגלי, פחות כמו שאמרנו פה, ואני לא מבין. פחות מצל אותך לחיי המעשה.
אנחנו...
זה יכול יותר להתעמק בתורה, שהיא שאלה שלי. זה יכול להיות שזה... זה קומות שונות, ופשוט העם פה מוכנים בוחרים, נגיד, כמו מעלית, שיש קומה א' ב' ג', כמובן, נגיד לזה גם הכי א' ב', אבל ברמה הזאת, אם נפשוט את הסדר לקומות קרקע, ככה זה ליצירה. כזה יש בנו איזשהו...
אני לא רוצה לדבר על מקומות אחרים, אפשר לדבר על מכון מאיר. פה אנחנו משתדלים לבנות את הקומה שמתאימה לאיש הישראלי החי בדור הזה, בארץ הזאת, במדינה הזאת, על כל מה שזה אומר, ואתה יודע כבר מה אנחנו מתכוונים שאנחנו שומעים את המשפטים האלה. ואחרי שהקומה הזאת, הקומה התורנית הזאת של האיש הישראלי, הכללי והפרטי, הרוחני והחומרי, תיבנה, זה לא רק עניין של, זה לא עניין של הספקים של חומר. זה עניין של לימוד עמוק והיקפי, אבל שהוא משפיע על האישיות, על הנפש, כל המטען הרוחני שדיברנו עליו. ומהמקום הזה אדם יוצא לפעול את זה. איך יפעל את זה? כל אחד בדרכו, אבל מתוך מגמה של קידוש השם. אני מציע, בואו נקרא שוב. ה' ו' זה שמו של הקדוש ברוך הוא. מידת הצדקה עם כל השפעותיה, עם כל הטובה שהיא משפיעה על החיים והשלמת החיסרון, עם כל העילוי שהיא מתעלה במרומי האידיאליות שבתחילת היצירה, אינה ממלאה את תפקידה, ואינה באה למרומי כיווניה, כי אם לפי אותה המידה שהכוונה לשם שמיים, לשמו של הקדוש ברוך הוא חיה בקרבה, לאחד שם י' כ' ו' כ'. שם השם, ביום הוא יהיה השם אחד, זאת המהות, הוא שמו אחד. המהות הזאת צריכה להתגלות במציאות. והצירוף של הקדושה העליונה, שזה החלק הראשון, הגומרת בהי הראשון של, של השם הקדוש, יוד הי, שיוד זה התוך היותר פנימי, הי זה כבר איזה סוג של השתלשלות, אבל עדיין בתוך הפנימי הזה. הגומרת בהי הראשון של השם הקדוש, יוד הי, הוויה ברוך הוא, והוו הי, שהיא הוו החוזרת בסוף אל הי היותר פנימית, והוו, האות הראשון של שם וו הי, הרומז על הופעת הקדושה בכל העולמים המוגבלים כולם, התחלנו ביוד, הגענו להי, המשכנו לוו, חזרנו להי. הם מתאחים זה עם זה, מתקשרים אחד לשני. להרים על ידם את ערך הצדקה במילואה, כלומר לתת את ה... להיות שייכים לערך הפנימי, שבא לידי ביטוי בלבושים ובביטויים החיצוניים. הי וו, זה שמו של הקדוש ברוך הוא. טוב, השלב הבא, זה קצת לא אופייני לכל מה שאנחנו הולכים לראות בהמשך. יש כאן איזה רצף של כמה אותיות. זין, חט, תת, יוד, כף, למד. מאה אות מם, כל אות בפני עצמה, כמו שעשינו באלף בית ובגימן דלת. וכל אות יש בצדדים שונים, נראה בהמשך. השלב הבא זה הולך להיות מהר. זין, חט, תת, יוד, כף, למד. שש אותיות, שכנראה יש בהם איזושהי חטיבה אחת, לכן התינוקות אמרו את כולם ברצף, בפעם אחת. רק נקרא את הגמרא. זין ח' ת' י' כ' למד, אם אתה עושה כן, הקדוש ברוך הוא אות זין זן אותך, ח' וחן אותך, ת' ומטיב, ת' מטיב, הת' של המטיב לך, י' ונותן לך ירושה, י' כ' וקושר לך כתר למד לעולם הבא. זין ח' ת' י' כ' למד. הפסקה הבאה היא לא אופיינית, כי אנחנו נתעכב יותר על כל אות בפני עצמה, אבל הגענו לשלב הזה, מהאות זין. טוב, מתקדמים לא רע. כשאני אגיע למם, ניתקע קצת.
בין זה מראה, בתוך הקלעי שמגיע
לשטח נוטע עץ, אותו חקלאי, אני רוצה רגע להעיר הערה, אותו חקלאי שנוטע עץ, סיפר לי אדם רציני, חקלאי הרבה שנים, שבשלב הראשון כשהוא היה חקלאי, הוא היה מאוד מרוצה מהתוצרת החקלאית. כלומר, זה שהוא יכל לקטוף הרבה עגבניות שרי, זה מה שסיפק אותו. ואיזשהו שלב נמאס לו, שהוא לא מבין מה הוא עושה. הוא יודע את סדר הפעולות, הוא יודע את ההשקיה, את החרישה, את הגזימה, הוא יודע את כל זה. את הגיזום, הוא יודע את כל זה. ובאמת הפעולות שהוא עשה היו בדיוק מתוקתקות לפי הסדר, לפי הטבלאות, והתפוקה החקלאית הייתה נפלאה. רק הוא לא הסתפק בזה. הוא רצה להבין מה זה עגבני הצ'רי. אז הוא הלך למכון ויצמן, ללמוד 3 שנים, 4 שנים וכו'. ואז הוא למד את העקרונות החקלאיים. איך נקרא לזה? הביולוגיה? לא בדיוק. מה? הבוטניקה. לא רק הבוטניקה. הזיאולוגיה של החרקים. יש המון המון תחומים פה. יש פה כמה חקלאים ותיקים של הרבה מאוד שנים. ואחר כך נקווה שלב הבא יהיה, שהוא לא יסתפק רק בשכל של הבוטניקה והביולוגיה והזיאולוגיה וכו'. אלא גם הצד האלוהי, איך ריבונו שלה מתייחס אל החקלאות הארץ ישראלית בארץ ישראל. אז זה הרבה יותר עמוק מזה. אז יש אדם שמסתפק בחקלאות הטכנית, יש אחד רוצה להגיע לרמה יותר מתקדמת שזה החקלאות השכלית, ויש אחד ששייך לחקלאות האלוהית, וכשהוא יגיע לחקלאות האלוהית, זה לא אומר שהוא שכח את החקלאות הטכנית, רק הוא מגיע אליה ממקום אחר לגמרי. בסדר? כל אחד מאיתנו, בואו נעודה ובזה נעצור, כל אחד מאיתנו סוחב איתו כמה תסכולים על זה שהוא היה רוצה ללמוד כל מיני מקצועות שלא הצליח ללמוד בחייו. הייתי רוצה ללמוד גיאוגרפיה, הייתי רוצה ללמוד היסטוריה, הייתי רוצה ללמוד בוטניקה, הייתי רוצה ללמוד אסטרונומיה, אבל לא הספקתי, מה אני אעשה? טוב, אז בשביל זה כנראה הספרים האלה כתובים באנגלית כדי שנלמד אותם בשירותים. לא שהם במדרגת השירותים, אבל אפשר להשלים את זה למי שהוא דובר שפה זרה בשירותים. ברצינות, אני אומר ברצינות. טוב, שלום לכם. מה? לא גלגלו. להתראות, חבריה.